שלום. סליחה על האיחור. כיוון שיש בתורה לא הרבה פעמים תאריך ובעצם ליד התאריך הזה, כמו שכתוב כאן בפסקה המצאית בצד ימין, ליד התאריך יש משמעות גדולה. בתחילתו של ספר דברים, התורה אומרת, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, תודה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף בן פרן, בן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. לפי המסורת של חז"ל, כך מפרש רש"י במקום, יש פה רמיזה של מקומות שבהם בעצם כשל ישראל, הייתה נפילה, היה קלקול, ומשה רבנו רומז ברמיזה שהיא לא באה חלילה לפגוע בכבודם, אלא כדי לדרבן לתיקון. אחרי הפתיחה הזאת, התורה אומרת, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע. שלכאורה התורה היא לא ספר היסטוריה, ולא ספר גיאוגרפיה. מה עושה לנו הפסוק הזה, שיש כאן מרחק הליכה 11 יום? ויהי ב-40 שנה, ל-12 חודש, באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. הנה התאריך, התורה בפרשת בו, שנקרא אותה השבת, עוסקת בספירה של החודשים. מבחינתנו אנחנו לא מכירים איזושהי ספירה אחרת. חודש ניסן הוא הראשון. ראשון הוא לכם מחודשי השנה. כך אומרת התורה בפרק י"ב בספר שמות. לפיכך, 12 חודש, זה בעצם 11 חודש מניסן, זה חודש שבט. והאחד לחודש זה ראש חודש, זה היום. מה היה אז? באלף שבט. דיבר משה בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. לכאורה אין משהו מיוחד בתאריך הזה, פרט לעובדה שיש כאן דיבור של משה רבנו ככל אשר ציווה אותו השם. אלא שההגדרה הכללית הזאת ככל אשר ציווה השם אותו היא לא נגמרת, ממנה כתוב ממשיך. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן שיושב בשטרות בדרי. אנחנו כבר אחר המלחמות האלה. ואם כך, לפני מה אנחנו, אם אנחנו כבר אחרי המלחמות? בעבר הירדן, בארץ מואב. זה המקום שממנו אנחנו נכנסים לארץ. נגמרה כל התהלוכה של מה שהיינו במדבר. הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. זה כבר לא נוסח כללי ככל אשר ציווה השם, אלא התורה הזאת. ותורה צריכה ביאור. צריך לברר אותה. צריך להעמיק בה. בתורה הזאת. איזה תורה? שלושה פסוקים. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. פנו, סעו לכם ובואו הר האמורי וכל שכינה בערבה, בהר, בשפלה, בנגב, בחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. וזה לא רק פנו, סעו לכם ותיכנסו שם, אלא ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ שנשבע השם לאבותיכם. איך אפשר לקרוא לשלושת הפסוקים האלה התורה? התורה הזאת, ולייחד את הפסוקים האלה לפני שנכנסים לארץ, ולייחד לזה תאריך לזיכרון לדורות. מרן החידה יש לו פירוש לספר דברים שנקרא נחל קדומים. והוא מפנה לגמרא פה במסכת שבת בדף פ"ח בפסקה 5. בין הדברים שהתורה מציינת בהכנה למעמד הר סיני בספר שמות בפרק י"ט, נאמר, יש שם תיאור של ויחרד כל העם, יש שופר, אימה, והמילים והתייצבו בתחתית ההר, גם הם לא סימון מקום בלבד, אלא אומרת הגמרא, אמר רב דימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהא קבורתכם. אין כפייה יותר גדולה מזאת. וברור שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא המחיה את העולם, זה בידיו לומר את, את שתי האפשרויות האלה, או מקבלים תורה, או שם תהא קבורתכם. לא כל כך ברור לאור המשך הסוגיה, שנמצאת פה למטה, שרב אליעזר אומר, שעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, הצטה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבני רע זה, שמלאכי השרת משתמשים בו. אנחנו בשנת שמיטה, אז יש בדברי חז"ל קשר לגיבורי כוח, עושה דברו. כאן בהקשר של הסוגיה בשבת, זה ההקדמה של נעשה ונשמע, שהיא שמורה רק למלאכים, כפי שזה מופיע בדברי מפרשים, אור החיים ועוד, שיש זהות מלאה, לא אור החיים, אמר שעה בשבת פ"ח, יש זהות מלאה אצל המלאך בין העצמיות שלו לבין רצון השם. אין יצרים, אין הפסקות, אין מחיצות, אין פערים. ולכן זה סוד גדול, כשאמרו נעשה, הקדימו נעשה ונשמע. מצד שני צריך לכפות אותם, ארכי גיגית, להגיד להם, אם לא תקבלו את התורה פה תהיה קבורתכם. אז אומר המהר"ל בתפארת ישראל פרק ל"ב, ואנחנו מאוד זקוקים להדגשה הזאת בתקופה שלנו. אומר המהר"ל, מבחינת נותן התורה, מבחינת ההנהגה האלוקית, התורה לא תלויה בהסכמת בני אדם. רצונו של הקדוש ברוך הוא חי וקיים ומחיה את העולם, גם אם בני האדם לא מתאים להם, גם אם בני האדם לא מתחבר להם, גם אם זה לא נעים ולא נחמד. זה מתחיל מהרצון האלוקי. וכדי שיהיה ברור במציאות שזה מתחיל מהרצון האלוקי ולא מבני האדם, אז אף על פי שזה מגיע אצלם בהסכמה שמגלה את סגולות פנימיות מגלל הזה לבניי, אף על פי כן כפה למער כגיגית. אלא, מתוך כך, אומרת הגמרא בהמשך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעל כל נהיה בדורו. שתייה בחוץ, מי שרוצה. אמר רבך בר יעקב. מכאן מודעה רבה לאורייתא. היום מודעה רבה לאורייתא זה מודעה גדולה. בדרך כלל אם יש איזה שיעורים מיוחדים, רבנים מיוחדים. הביטוי המקורי של מודעה הוא ביטוי הלכתי, שהיה בתקופת חז"ל. הייתה מציאות שבה כפו על אדם למכור משהו. והוא רצה לבטא שהוא בסך הכל רק היה כפוי וזה לא מרצון. אז אם הוא יחתים עדים על שטר שנקרא שטר המודעה, והוא יאמר, כפו אותי, ואין ערך בעצם למכירה, אז דבריו תופסים. כלומר, יש כאן, אומר רש"י, במקום, ערעור על הופעת התורה. לא ערעור על תוקף ההופעה, כי כדברי המהר"ל, ברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה, יש תורה בעולם. אבל ערעור מבחינת השאלה איך אנחנו קולטים אותה, אם אנחנו קולטים אותה רק בכפייה, יש בזה חיסרון. לכן, משהו מהחיסרון הזה תוקן, אומרת הגמרא, אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש, יש כן איזושהי התעוררות מרצון בזמן מרדכי ואסתר. בכל אופן, נשארה ברמה העקרונית, נשארה עבודה רבה לאורית. אומר מרן החידה, אמר אלוקים, רב לכם שבט בהר הזה. הטענה שאתם עברתם תהליך של כפייה, ועם זה אומר רש"י, אתם יכולים לטעון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אנחנו בסך הכל קיבלנו את זה בכפייה. כל הטענה הזאת, כל ההתחמקות הזאת, כל התירוץ הזה, נגמר כשנכנסים לארץ. רב לכם שבט בארץ. ברגע שאתם פנו, סעו לכם, ובואו ותרשו את הארץ, נגמרת טענת הכפייה. מדוע? אומר מרן החידה, כי מרגע הכניסה לארץ, אפשר לקבל את התורה מרצון. ברגע שאתם יכולים לקבל אותה מרצון, פג תוקף הכפייה שהייתה במעמד הר סיני, זה נקרא באר משה את התורה הזאת. לא צריך עכשיו לבאר את כל הפסוקים. כי השאלה העקרונית, האם אנחנו מקבלים תורה מתוך רצון, או האם אנחנו מקבלים אותה מתוך כפייה, היא בעצם משמעותית לכל החיים שלנו, משמעותית לכל קיום התורה. אז לכן זה תמציתי, שלושה פסוקים, זה בעצם מה שהתורה אומרת, ואולי גם משום כך מתואר המסע הזה של 11 יום, הנה זה כבר בפתח, אפשר להיכנס לארץ, תורה מקבלים מרצון. כן. הייתה תחנה באמצע שהיא לא נשכח, היא הייתה בחוץ לארץ, היא לא הייתה בארץ. אמנם המגמה שלה הייתה בית המקדש, אבל האירוע עצמו היה בחוץ לארץ. וגם חלק ממנו לא היה בכפייה לקבל את התורה, אבל שרת הטבעת עשתה משהו. זה עדיין לא מציאות של רצון שלם, ועדיין לא מציאות של ארץ ישראל. החידה משום מה כורך את שאלת הרצון לשאלת הארץ. בלי להסתמך כרגע על גמטריות, זה בעצם אותם מספרים, אבל זה בוודאי לא הדבר המהותי. מה בעצם באמת זה קשור לארץ? לכאורה, רצון, זאת שאלה נפשית, פנימית, קשורה לאישיות, זה לא תלוי במקום, זה לא תלוי באדמה. אפילו אולי אפשר להעיז ולהגיד שארץ ישראל קשור במשהו לאומה, ללאום, בכלל, מה זה בדור שלנו, איפה זה נמצא, את מי זה מעניין. מה שאתה חי בתוכך וזורם עם עצמך ומזדהה או לא מזדהה, מתחבר או לא מתחבר, בזה אנחנו עסוקים, זה המעגל של החיים. ארץ, עם, לאום, זה משהו כזה עבר מן העולם. אומר לך מרן החידה, אין חופש אמיתי, אין רצון אמיתי, בלי הכניסה לארץ ישראל. העובדה היא שהפעם השנייה שהתורה מכינה אותנו למעמד הר סיני, פעם אחת זה בספר שמות פרק י"ט, כפי שהוזכרו הפסוקים על החרדה, על הכפייה, על הר סיני ישן, על האיסור לעלות לה. סגנון הדברים בספר דברים פרק ד', שהוא הרקע למעמד הר סיני בפרשת ויתחנן, סגנון אחר לגמרי. חלק ממנו נמצא פה. כן, חבוד.
בסוף הכניסה לארץ, זה לא קרה כאילו מה שאנחנו
יודעים. מבחינת האפשרות, האפשרות נוצרה. השאלה מה נוצר? לכן, בצדק אתה שואל, האם התמדנו ברף הגבוה הזה, או שגם בארץ נפלנו? ואם כן נפלנו, איפה היה הפער? כי אם אומר לנו החידה זה אפשרי, אז למה לא ביצענו? למה לא יישמנו? צריך, נכון, צריך לברר את זה. מה בעצם התחדש בזמן הכניסה לארץ? ואין נשכח שאנחנו היום בתקופה שבעצם סוגיית המדבר והכניסה לארץ היא מתווה אחד. התרחקנו, גלינו מעל אדמתנו, משהו מן המשהו מזה הזכרנו בתפילת ראש חודש הבוקר, בעצם אנחנו עכשיו חוזרים מהגלות אל ארץ ישראל. אז לכאורה אותו סיכוי נוצר, אותה אפשרות נוצר, אבל גם סיכון נוצר. אז אנחנו כן צריכים להשקיע בבירוש של השאלה מה היה בכניסה לארץ, ואיך אנחנו היום יכולים להמשיך את הסיכוי ולהיזהר מהסיכון שבדבר. אומרת התורה, ואתה ישראל, תחילת פרק ד' בדברים, למטה בצד ימין. שמע אל החוקים ואל המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו. המושג חיים לא מופיע בשמות יוטט, ומופיע לא פעם בספר דברים פרק ד'. והחיים קשורים, בדיוק כמו שאמר מרן החידה, ובתם וירשתם את הארץ. למרות שבאופן פיזי, גלוי, אישי, משפחתי, קהילתי אפילו, אפשר לחיות בחוץ לארץ. חשוב לתורה להגיד, דווקא כאן, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. עוד אזהרה בפסוק ג' עליכם הרואות אשר עשה השם בבעל פאור. ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו השם אלוקיך מקרבך. ואז מסכם הכתוב ואומר, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. שוב המושג חיים. הוא רמוז כאן, ואולי יותר מרמוז, שהוא צמוד המושג כולכם. האם זה רק עניין כמותי? אומרת התורה, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציוון השם אלוקיי, לעשות כן בקרבה ארץ אשר אתם באים שם לרשתה. ושוב הדגשה שהיא לא נמצאת ב... תודה רבה. ושוב הדגשה שהיא לא נמצאת בספר שמות פרק י"ט, אלא בספר דברים פרק ד', באופן השני שהתורה מתארת את ההכנה למעמד הר סיני, לעשות כן בקרבה. מדייק החתם סופר דיוק מיוחד. בפסוקים למעלה, המשך פרק ד', התורה אומרת פסוק מאוד דומה לפסוק ה', בפסוק י' ד'. ואותי ציבה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים. ועכשיו אם נשים לב, לא כתוב לעשות כן, אלא כתוב לעשותכם. לעשות אתכם. לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. לכאורה עולם המצוות הוא בעצם מחוץ לאדם, פקודות, מעשים, ואדם עושה את המצוות. מה פירוש שאדם עושה את עצמו? מה זה לעשותכם? לעשות אתכם. אומר חתם סופר, הערה מאוד דומה לדברי החידה. בחוץ לארץ, במדבר, הם באמת שני עולמות שונים. עולם החיים, עולם הנפש, עולם העצמיות, עולם בפני עצמו. ועולם החוקים והמצוות, המשפטים ודברי השם, זה עולם בפני עצמו. ואדם מבצע את המעשים. מרגע הכניסה לארץ, אומר חתם סופר, משתנה את המהות, וזה לעשותכם. אתם יכולים להיות בעצמיות שלכם מחוברים עם התורה והמצוות. אז זה בעצם אתגר שהוא כנראה די ברור בתוך הפסוקים האלה. נשאר לברר בנפש איך הוא, איך מקיימים אותו. וכן לברר איפה אפשר ליפול באתגר הגדול הזה. כן.
Gracias.
אני לא יודע מה זה בדיוק לא איתנו וכן איתנו, אני לא ברור לי איפה אנחנו נמצאים. אבל אותות הצמאון ברמה הפשוטה, לא היה דור עם צמאון כזה, לא בדורו של משה רבנו, לא בדורו של יהושע בן נון, לא אלפי דורות. צמאון כזה לתורה אמיתית לא היה. זה נכון שאם אתה בוחן את הכותרות של ערוץ 2 ושל עיתון הארץ, זה לא נמצא שם. שהכלים האלה הם קובעים את המציאות, לא ברור.
לא עליהם דיברנו, דיברנו היום על העובדה המציאותית, מה עושים היום כדי למחם שלנו שהם חוץ לארץ, בצורה פשוטה.
חוץ לארץ זה עוד סוגיה. אנחנו מדברים כרגע על השאלה מה עם ישראל עובר כשהוא נכנס. נברר מה הוא עובר, נראה מה אפשר לעשות כדי שהמעבר הזה לא יהיה רק תיאוריות ועקרונות, אלא משהו שהוא מיושם בחיים. נראה איפה אפשר לטעות בו. ואם יש מה לעשות, אז נעשה. אבל לפני שאנחנו מבררים את השאלה לאן התורה רוצה שנגיע, עוד אין לנו מה לדבר על עצמנו, עם כל הכבוד להוויית החיים שלנו. בהקשר הזה, הכניסה לארץ היא בעצם ההוצאה לפועל של יציאת מצרים. כל פעם שנפגוש את יציאת מצרים, נפגוש את הכניסה לארץ. הדבר הבולט שעשינו בשבת שעברה, מבחינת המהלך של ארבע לשונות הגאולה, המגמה שלהם, הבאתי אתכם אל הארץ, נתתי אותה לכם מורשה. תורה נקראת מורשה, זה ספר דברים פרק למד ג', וארץ ישראל נקראת מורשה. והתשובה האלוקית לשאלת משה רבנו, למה הרי אותה? מאז באתי לדבר בשמך, הראה לעם הזה, הצל לא הצלת את עמך, היא בעצם כל פריסת כל המהלך של הגאולה מכאן ואילך, עד ועד בכלל הכניסה לארץ, משמעות הדבר, שכל יציאת מצרים הולכת להיות לידה. לידת נשמה. אנחנו לא יכולים לצאת ממצרים לפני שיש 600 אלף. זה המספר הבסיסי שאנחנו נפגוש אותו, ולא במקרה בפרק י"ב בפרשה הזאת, פרשת בו. ברגע שהגיעו למספר 600 אלף, היציאה יכולה להתרחש. א' שבט זה יום הזיכרון של רבי משה מאוז'רוב. הוא היה אדמו"ר שחי בתל אביב וניצול שואה. הוא בדרך בפסוקים על הנשים המיילדות, כתוב הביטוי ויתב אלוקים למיילדות. התוצאה שכתובה שם, אומר רבי משה מאוז'רוב, בתדמית של הפסוקים כתוב ויעש להם בתים. מה שכר יותר גדול מבתי כהונה או בתי מלוכה? אומר היה רבי משה מאוז'רוב, זה בעצם דילוג על פסוק, כי מה שהתורה אומרת זה ויתב אלוקים למיילדות, ויהי רבעה מאוד מאוד. כלומר, המהלך שלהם נשא פרי. מסירותם הייתה לשרת, השירות שלהם עלה נכון. זה נקרא ביתר ולוקרים למיילדות. אחר כך, פסוק אחרי זה, פסוק כ"א, התורה אומרת, ויעש להם בתים. וזה מצטרף מרן הבן איש חי, והוא אומר, שלא נחשוב, לא נטעה, שויעש להם בתים זה בתי שררה. זכה במשרה הציבורית, בתי כהונה, בתי מלוכה, באמת תפקידים חשובים. אומר הבן איש חי, מבחינת האמת, המיילדות עסקו במסירות נפש למען כלל ישראל. אז מבחינת האמת, הקדוש ברוך הוא נותן להם אפשרות להמשיך לשרת. בתי כהונה, בתי מלוכה, יהיו בתים משרתים את הציבור. לא שררה, אלא שירות. אני לא מבין מה פירוש המושג צל"ש, נותנים ציון למה. מי אמר שזה לשבח? אולי צל"ש זה ציון לשירות. זה הכל. זאת אומרת, לוקחים כמה אנשים, אומר, הם משרתים.
נותן לכולם.
נכון? זה מה שצריך לעשות, אלא מה יהיה צפוף על הכינוס. אז לא נותנים לכולם, זה הכל. לא השתנה שום דבר בעולם, וזה לא נושא בכלל מזל טוב, אני יודע מה, כל מיני סוגים של ברכות, אלא באמת ציון העובדה שיש צורך לשרת, במיוחד בדור הזה, שהנושא בכלל של מסירות והקרבה הוא דורש הרבה פיתוח בעבודה, אז בסדר, מציינים את הרוח המיוחדת הזאת, ברור שהיא רוח כללית, ברור שהיא צומחת מתוך הדור ומתוך האומה, ולא איזה פרי הצטיינות. גם המילה הצטיינות בעברית המקורית מלמד שישראל היו מצוינים שם, המילה הזאת בהגדה של פסח פירושה מאופיינים. לא יודע איך זה הגיע היום להצטיינות של משמעות אחרת לגמרי, אבל זה כמו לומר, יש אופי, נכון, יש אופי לעם הזה, שאומרים להם להיטבע, תובעים מהם לתרום למשכן, הם תורמים, נכון, יש גם כוחות לכיוון אחר, אז זה חלק מהבירור שלנו, של הסיכוי והסיכון, כן. זה לא את החזקים, זה שמעשים שהחותם שלהם הוא שירות, באמת מבליטים את המעשים, כדי שיהיה ברור שאלה המעשים החשובים. בסדר. אבל זה לא משהו אישי או משפחתי, או זה ביטויים כאלה שאתה רואה בכל מיני מקומות, משהו, סגנון כזה שאתה לא מבין מאיפה זה מגיע, כבוד למגזר, איזה... לא יודע, כל מיני דברים קטנועיים בצורה לא ברור מה...
הרי... גם הרב עצמו בהסתפקות, יש ערך למדרגות, יש ערך למעשים בתוך מערכת.
המעשים ודאי.
ההתנה של זה הבעיה. זאת אומרת, זה שבן אדם קיבל שרקוח על השירות שלו ועל המאמץ המיוחד שהוא עשה,
כן, אבל... אבל ברגע שהצד האישי הזה הוא חלק ממצב לאומי, הוא חלק ממצב ציבורי, ונשאו בעול הזה רבבות של אנשים, אז ברור שאני צריך לחשוב מתוך האירוע הזה איפה אני מתקדם למדרגה הזאת. בסדר. אז זה לכן אמרתי, זה ציון לשירות. כלומר, יש, ואולי דווקא בתקופה כזאת צורך לבטא, הערכה לסוג כזה של רוח, והבנה שרוח כזאת קיימת, ושאולי אנחנו נשחקים בציון של הרוח הזאת, אז בא כזה רוח של ציון אפיון של מעשים מסוימים, שהוא מחדד את הרוח הזאת, והלוואי שזה באמת עושה טלטלה ומסיר את האבק מעל הסוגיה של המוכנות להתמסר. שייך את זה זה לא... יכול לשמוע שאלה, שואל אותך, בן אדם, האם לאור החודשים האחרונים שיש התקפות על ישיבות ההסדר והשמצות וכו', האם אפשר למנף את המעשה הזה כדי להשיב את ההתקפות על ישיבות ההסדר? זה מצב עלוב, המצב הזה. קודם כל, כשמתקיפים אדם או מוסד או תנועה או גורם, יעשה את החשבון לא של המתקיף, כמה הוא גרוע וכמה הוא שקרן וכמה וכמה וכמה, זה לא משנה כלום במציאות. יעשה את החשבון של עצמו, מה הוא יכול לתקן, מה הוא יכול לשפר, מה הוא יכול להעצים, ויכול להיות שבהחלט בתכונה ובתחושה הזאת של השירות וההתנדבות והמסירות, אולי יש מה לתקן. זה לא, בכלל לא בדיון של מי אשם ומי לא אשם. ומצד שני, אם אירוע מסוים הוא מבטא רוח, אז מה פירוש למנף? אתה לא עושה משהו מלאכותי. אלא מה אתה רוצה לומר? באמת החינוך שממנו צומחים אנשים כאלה, מה? מה איתו? הוא החינוך הכי טוב, הוא... אם אתה אומר שהחינוך הזה מייצר מוכנות של הקרבה, זה נפלא. ואם ימשיכו להתקיף אותך, תשתפר עוד יותר. המפתח לשירות, אם זה לא נאמר מספיק ברור קודם, אז צריך לאמר אולי עוד יותר חזק, המפתח לשירות הוא לא חשיבות עצמית, הוא לא מגזר, הוא לא מעמד, המפתח לשירות זה מילה אחת, ענווה. ומי שיש לו ענווה הוא לא ממנף שום דבר, בשביל להאדיר את שמו וישיבתו ותנועתו וכו'. עושים את המעשים, עושים אותם בשמחה, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו, נכון, אז צריך לציין את זה מדי פעם. אבל נשארים אנחנו במישור הזה של, של השירות, זה מה שאומר רבי משה מאוז'ו. זה הבירור של אותו שכר שאין פירושו משהו חיצוני. ברור שמבחינת הנותן, בהחלט יש כאן מחשבה איך אפשר לבטא הערכה למעשים חשובים. אבל המעשים האלה לא משויכים, לא לאדם מסוים, לא למשפחה מסוימת, לא לחברה מסוימת, לא למילה הזאת, לא יודע בכלל איפה היא הגיעה אלינו, מאיפה היא נחתה אלינו, המילה מגזר, אני לא יודע מה זה. לא יודע מה זה בעברית. מלשון מה? מלשון גזרה, מלשון לגזור. לא מבין את הדבר הזה, מגזר, מגדר, כל מיני מילים, והן כבר משמשות בערבוביה. אני לא יודע למה אני תכריס בדיוק, אבל... אני מבין מהשאלה שזה איזה גוף שכנראה רוצה להתהדר במשהו שאנשים שקשורים אליו עשו, אני חושב שהמפתח לשירות הוא ענווה.
בתוך החידוד הזה, אבל למה חשוב לתורה כן להמשיך לכיוון של ויעש להם בתים? נשאר בעצם מה המעשה?
למה? זה מה שרבי משה אוז'רוב אומר. מה זה שכר? שאדם או קבוצה עושים מעשים אמיתיים, הרוח שלהם אמיתית, הקדוש ברוך הוא בשיטת מחיל אל חיל מאפשר להם לעשות עוד יותר. זה הכל.
אבל הבתים יוצרים את המגזריות
שלנו? לא. למה? הבתים הם בתי כהונה, בתי מלוכה, שבן איש חי אומר, בתי משרתים. רש"י לאורך כל ספר שמות, בפרשות של המשכן, כל פעם שהוא אומר את המילה כהנים, לכהנו, אומר לשרת. היום בשפה החיצונית, כהונה זה משרה, זה לא שירות. ולכן התודעה הזאת של אדם שהגיע לתפקיד מסוים, אם הייתה התודעה שאני באתי לשרת, כל החיים היו נראים אחרת. ממילה הענווה לא הייתה נשחקת. זה מה שמביא אדם לתפקיד, זה מה שמחיה אותו בתפקיד, וכך הוא נשאר בתפקיד. ברגע שיש איזה סנבור, איזה בלבול, כתוצאה מהאפשרות של האדם לתפקיד מסוים, משמע כל הגישה היא לא מדויקת. וממילא מתעסקים כן בשכר חיצוני ובהבלטה חיצונית, איזה מעגל סגור כזה, וככה הצדדים האישיים הרבה יותר בולטים, לא תמיד יש מאחוריהם תוכן, וזה לא מרומם, זה לא משיב נפש, זה לא נותן לאומה אפשרות לבטא את יעדיה.
אבל למה האומה מבטאת את יעדיה על ידי ההגדרות האלה של כהונה לוויה בישראל?
כן, אבל זה לא מעמד אישי, הנציב אומר, על הכהנים, כתוב בויקרא כף א' פסוק ו', שהם צריכים להיות קדושים. הכהנים? מה בראש עובר ליהודי שיודע פה ושם רש"י? מה זה קדושים? פרושים. אתה ממשיך עוד מילימטר, פרושים זה בולטים. אליטות. אומר הנציב, חברים יקרים, תירגעו. תהיו פרושים, תהיו מצוינים בענווה. ככה. אין אליטה, יש אופי, הוא אלוקי, ויש תפקיד. התפקיד נוצר על ידי אלוקים כדי לבטא את האופי. זה נקרא בתי כהונה. ממש כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות, אל תחזיק טובה לעצמך. כך נוצר אותה. זה הכל. יותר מזה אומר הנציב. יש נבואה בחזקאל בפרק ממדלת, שהנביא מתאר שם, כשהכהנים לא עובדים במקדש, כתוב בצאתם אל העם, אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, אז הם אסור להם ללבוש בגדי כהונה, שלא בזמן תפקיד, שזה כבר מראה שאין פה איזה חבורה מנופחת מיוחדת, ולא ילבשו, אלא ילבשו בגדים אחרים. אז אומר הנציב, זה ברור שכשאדם מוריד את הבגדים, הוא ילבש בגדים אחרים. אומר הנציב, אבל יכול להיות שהכהנים, זה מה שמתכוון הנביא, יכול להיות שכהנים, כדי לשמור על המילה הזאת, דיסטנס, כלומר, הפרשי מעמדות, הם מבינים שאסור להם להשתמש בבגדי כהונה בזמן שזה לא עבודה, אז הם יתפרו בגדים אדומים לבגדי כהונה. ואז אני, עם הארץ, רואה את הכהן בבגדים שלו, אני אומר, הוא מהמעמד הזה והזה. אומר הנציב, אמר הנביא חזקאל, אל תעשו את זה. ולכן מצוינים ומיוחדים זה במידות. האם אני תמים לחשוב שאם כל בחורי ישיבות ההסדר היו בעלי ענווה, עיתון הארץ לא משמיץ אותם? לא יודע. כיוון שאני לא נביא, ואפילו לא זכיתי להיות עיתונאי, ופוליטיקאי לא מתכוון לזכות להיות, אז אני לא יודע. אני לא יודע מה יהיה עוד שעה, אני לא יודע מה היה קורה אם.
השאלה מה כיוון השני, למה לא?
את מה? נכון.
למה לא לאפשר?
ממלכת כהנים וגוי קדוש.
מתי?
ממלכת ממשרתים. מתי שנרצה. הרי זה תלוי בנו. האם אני מתגאה או אתה בעל הענווה? האם אני מסתרר או אתה משרת? האם אתה עוסק בציון לשבח או אתה עוסק בציון לשירות? זה תלוי בבן אדם. בבת אחת זה יכול להשתנות. לא צריך לקרות הרבה. ערך של תפקיד, לא של שררה. יש תפקידים שונים, הם לא מייחדים שום אדם להיות יותר טוב מהשני.
לא יותר טוב, אבל משהו אחר.
אז יותר מה?
במה?
שונה.
במה?
אחד בתפקידו לשרת בקודש, השני בתפקידו לשרת באוהל של בית המדרש, השלישי במסחר, הרביעי בחקלאות, החמישי בהייטק, השישי בתעשייה, אני מקווה שלא שכחתי משהו, כל אחד בשבילו. מה זה יששכר וזבולון? ביששכר וזבולון, מה אומרת התורה בספר דברים? שמח זבולון בצאתך, ויששכר במה? באוהליך של מי? מה היה צריך להיות כתוב? שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליו. כך שואל המדרש, לא בדיוק שואל, אפשר להבין את שאלתו של מדרש תנחומה. בפרשת ויחי, אומר המדרש, זה באמת האוהלים של זבולון. כי יששכר לא היה יכול ללמוד בלי שזבולון תמך בו. זה נקרא לשרת. זאת אומרת, לא רק שלא מגיע לך שום דבר בגלל שאתה לומד, אלא שבעצם כל לימודך נזקף לזכות זבולון. לכן כתוב בו עליך, ולא בו עליו. כן, אני חושב שאם כל לומדי התורה, היה ברור להם שהם משרתים, המציאות הייתה אחרת. אני אומר שוב, זה לא מצדיק את ההתקפות בעיתון הארץ, זה לא הנושא. הם רק יכולות לעורר, הם רק יכולות לנקות את האבק, אנחנו לא מזמינים את ההתקפות האלה. אבל היכולת להשתחרר מתוויות חיצוניות שמבדילות בין קבוצות על פי סממנים חיצוניים, היא, אנחנו זקוקים ליכולת הזאת כמו אוויר לנשימה. וזה בידינו. לא מתפעלים. לא להתפעל מהגינונים החיצוניים, מהתקסים החיצוניים, מהתעודות החיצוניות, אלא באמת לחזק את הרוח התורמת. רבנו הרב צבי יהודה היה מלמד את הגמרא במסכת כתובות, דף קופי, שם דיון בברייתא, על דיינים. דיינים בירושלים היו מקבלים את כספם, משכורתם, משירי הלשכה, זאת אומרת מכספי ציבור. ואומרת הברייתא, אם לא מספיקים, מספיקים להם. מבינה הגמרא, שאם לא מספיקים, הכוונה שהדיינים אמרו, אין לנו מספיק כסף. המשכורת קטנה מדי. אז מספקים להם, משלימים להם לפי רצון. שואלת הגמרא, שאלה כתובה, מסכת כתובות, לא המצאנו את השאלה הזאת. המילים שהגמרא שואלת, זה המילים הבאות. אתו ברשיעה עסקינה. דיינים? זה מתאים לעיתון הארץ להגיד שהם רשעים. הגמרא? איך אפשר להגיד את דיינים רשעים? אומר רש"י. כי מה אמרת? שהדיינים אומרים שלא מספיק להם. למה זה נקרא רשיעה? כי בעצם, אומר רש"י, הם מבקשים יותר מכדי חייהם. לא ברור מה זה. מה זה כדי חייהם? אחד לא צריך רכב, השני כן צריך רכב. בסדר. אז בואו נכניס את זה לתוך מגזר. כלומר, לתוך איזה גזרה צרה, שדיון בשאלה מה זה נקרא מספיק להם או לא מספיק להם. אבל זה כן אומר שמעבר להגדרה הזאת, זה נקרא רשעים. למה זה נקרא רשעים? למה האדם שאומר המשכורת שלי נמוכה והיא לא נמוכה, למה הוא נקרא רשע? בוא נקרא לו מפונק. במיוחד בדור שלנו, שהרבה אני עוסק בה, מגיע לי, אז אפילו מפונק לא נעים להגיד, מפני מושג השירות. נכון שכדי להחזיק מעמד בחיים, צריך פרנסה. זה נכון. ואי אפשר לקנות במכולת, באוויר. זה גם נכון. אבל, הנושא הוא לא הפרנסה. הנושא הוא המשימה. אז אם אתה דיין, אתה עסוק במשימת קודש, אז מאיפה יש לך זמן בכלל להתעסק בשאלה איך תקבל יותר? לא ברור. אלא אומרת הגמרא, הציבור מחליט שהם לא מקבלים מספיק. בסדר? אם הציבור מחליט שהם לא מקבלים מספיק, יספקו להם. ואז הם לא רשיעים. התכחשות לשירות היא רשעות. אמת? לא במובן של השחתה אישית. זה לא מילה שבאה לפגוע. זה בא לומר, המשרת והשירות הם קרבה לרצון השם. שם אותנו פה בעולם לשרת. בדקה שבה לא נצטרך יותר לשרת, מקומנו לא פה, מקומנו בעולם אחר, בשירות אחר, הוא נקרא הישארות הנפש, עולם הבא, בסוף נגיע לתחיית המתים, זה המשך השירות. כל השאר צריך להיות מופנה באמת לשאלה איך לשרת את אותו. ולכן באמת התורה משקיעה בסוגיה הזאת. במילדות, במרים, בכלל אנשים לפי חז"ל, וגם בפרקים הבאים. הנה, אחד מסוגיות השירות, אולי הכי משמעותיות. זה, הרי יש פה התעוררות בפרק י' בספר שמות, בתחילת פרשת בו. כנראה החרטה וההבנה שהעסק הולך להידרדר, מזיזה את עבדי פרעה, מזיזה את פרעה, אוטוטו הולך להסכים. מה הוא אומר בהסכמה שלו? נסתכל למעלה. פרעה שומע את עבדיו בפסוק השביעי, אומרים, ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יאזן לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה עם מצרים. מה אומרת התורה? ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר להם, לכו עבדו את השם אלוהיהם. מה הוא מצרף בסוף? שאלה, מי ומי הולכים? אומר לו משה רבנו, ויאמר משה בן אהרן וזקננו, נלך בבנינו ובנותינו וצאננו ובקרינו, נלך כי חג השם לנו. אומר לו פרעה, אומר להם, יחן השם עמכם ואשר שלח אתכם ואת אפיכם, ראו כי ראה נגד בניכם, לא כן. לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים ויגרש אותם את פרעה. מה הדיון בין פרעה לבין משה רבנו? אומר חתם סופר, בואו נגיד את האמת בינינו, אף אחד לא שומע. האם אנחנו לא מסכימים עם טענת פרעה? נכון, הגברים עבדו את השם. צודק. מה עונה לו משה? אומר חתם סופר, מה פירוש המילים שהם סיימו את פסוק ת'? כלומר, את כל הרשימה הארוכה הזאת, נערינו, זקננו, בנינו ובנותינו וכולי, סיכם משה ואמר כי חג השם לנו. אומר חתן סופר, הנושא נקרא חג השם. חג השם פירושו התגלות השכינה. זה מתחיל מלמעלה. בדיוק כמו שראינו בהקשר אחר על כפיית הר כגיגית. זה לא מתחיל מאיתנו, זה לא מתחיל מהמעשים שלנו, זה לא מתחיל מהרצונות שלנו, מההסכמה שלנו. הנושא הראשון זה ההתגלות של השכינה. המילה לנו היא בסוף. חג השם לנו. מי זה לנו? למגזר? לא. לנו זה מובן אחד ויחיד. שלצערנו הגדול, כשנשחק את תודעת השירות, גם נשחק מושג הכלל. יש שחיקה. אין לו הילה היום. לעבודות הרוחניות הפרטיות יש זרקורים. יש הבלטות חיצוניות. העבודה הגדולה הזאת של החיבור לכלל היא שחוקה. אין בצידה רווחים רוחניים. אומר חתם סופר, השם מתגלה רק דרך האומה, לא דרך הפרטים. מתוך שהוא מתגלה דרך האומה, דרך השכינה, דרך כלל ישראל, יש גם פרטים. אבל זה הסדר. והכלל הוא בנוי מגברים, נשים וטף. אתה פרעה הולך לקצה המעשי. בקצה המעשי, לצורך העניין, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. גברים מחויבים במצוות עשה שהזמן גרמה. אז מה זה אומר? שגברים הם יותר טובים? שגברים הם יותר תורניים? שיש להם מעמד יותר? מה זה אומר? יותר מזה, הגברים מברכים שלא עשה אני אישה. נו, אז זה עוד מילימטר לחשוב שהם יותר טובים. אולי זה בגלל שהם יותר גרועים. ונשים לא צריכות כל כך הרבה מצוות. אין להם כל כך הרבה יצרים, אז הן לא צריכות כל כך הרבה מצוות. וגברים כידוע יש להם יותר מדי, אז הם צריכים הרבה מצוות. אולי ככה נסתכל על זה. מה שכן ברור, שגם הגברים וגם הנשים וגם הילדים הם חלק מכלל. ולכלל הזה מתגלה הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר לנו לכונה עבדו את הגברים? נכון שכשאתה שומע את המילה עבודה, קו נטוי מצוות, קו נטוי גברים. אבל זה בגלל שאתה לא מבין את המושג הזה של הופעת רצון הבורא דרך הנשמה של האומה. בעת כניסתנו לארץ, אנחנו פוגשים את עצמנו. חלק אחד של הנשמה הלאומית הוא חל באנשים. נשים וילדים. זה חלק אחד. וחלק שני של הנשמה הלאומית זה הארץ. זה כמו איש ואישה, זה כמו חתן וכלה. אותו פועל שהתורה משתמשת בקשר בין איש ואשתו, דבק, היא השתמשה בפסוקים שראינו קודם, דבקים בשם אלוקיכם. אותו שורש בחרה התורה כשהיא מדברת על הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל. סוף ספר במדבר, ודבק בנחלתו. איפה שיש קשר נשמות, שם מופיעה המילה הזאת, דבק. ועל כן, אם אנחנו לא נכנסים לארץ, המיצוי של היותנו נשמה לאומית אלוקית לא בא לידי ביטוי. אנחנו בחוץ לארץ חיים כפרטים. יותר מזה. רשב"י בניגלה במגילה עשה את זה יותר מרודן. ואמר, בוא תראה חביבים ישראל, כל מקום שגלו, שכינה גולה עימה. שכינה בגלות זה אומר, כך אומר הזוהר, לא פעם ולא פעמיים. כשאתה עובד השם בחוץ לארץ, אתה עובד את שרי האומות. אתה נותן כוח לגויים. אתה יכול להרגיש חוויה עצומה. אתה כותב מלאכים, אתה כל הלב שלך נפתח. ומי אמר שאתה עובד את השם? בסדר, אם אדם צריך את זה נפשית, כי הוא לא יכול כרגע אחרת, בסדר. אם יש איזה מקום מרפא מיוחד בחוץ לארץ, הולכים למקום הזה. שבוע, יום, שעתיים, חוזרים. זה לא אידיאלי, זה לא לכתחילה, אין מה לעשות מזה כותרות. זה, שמה אין משרתים. שמה אתה לא משרת את השם, הוא לא מתגלה שם. דרך מסכים, דרך מחיצות, בחושך. מה אומרת מסכת כתובות? כל מסיימי הדף היומי, עוד 100 ומשהו ימים, יגיעו לשם. מה יעשו בגמרא הזאת? כל מי שגר בארץ ישראל, דומה כמי שיש לו אלוה. כל מי שגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. שואל בעל ההפלאה, רבו של החתם סופר. בסדר גודל 250 שנה לפחות. יוצא בדיוק במשפט הזה, בדיוק הפוך. אם מי שגר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו, אז בפועל אין לו. ואם מי שגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו, אז בפועל יש לו, אז עדיף לגור בחוץ לארץ. אומר בעל ההפלאה, מדובר על שני אנשים שונים, לא על אותו אדם. אדם שומר תורה ומצוות בחוץ לארץ. הוא דומה כמי שאין לו אלו. בגלל שהוא שומר מצוות, אי אפשר להגיד הוא לא אין לו קשר לאלוקים. אבל אומר בעל הפלאה, זה קשר חשוך, עלוב. שוב, מבחינת ההרגשות הסובייקטיביות, זה בכלל יכול להיות שאדם לא מרגיש את זה בכלל. אבל האמת היא שהוא נמצא בחושך. לעומתו אדם שלא מקיים תורה מצוות בארץ ישראל. הוא נמצא קרוב לאלוקים. עוד מילימטר. אז אם ישאל השואל מה עדיף, להיות שומר מצוות בחוץ לארץ, או להיות לא שומר מצוות בארץ ישראל, מותר לחשוב ביצירתיות שיש אפשרות שלישית. אפשר לקיים מצוות בארץ ישראל. הרי הבטיח לנו מרן החידה, זה הכל יהיה מרצון. בכלל זה נפלא. כי אם מציאות הנשמה הלאומית שלנו, היא באה לתי ביטוי בארץ ישראל, מה זה תורה? זה אופן החיים של האומה. ולכן מלכתחילה אין יהודי אחד שיכול לקיים כל המצוות. בדיוק כמו שאמרת קודם, יש כהנים לוויים וישראלים. וכדאי מאוד שתהיה אחווה ביניהם, שכבודם של הכהנים יועיל לשרת כל בוקר בברכת כהנים את הציבור. בחוץ לארץ אין את זה. אין שירות. ביום טוב הם עולים. תחשבו בישראל, בארץ ישראל, כל בוקר, כל שבת, בשירות עצום. הוא לא מעצמם בכלל. ואני אברכם, אני אברך את הכהנים שיוכלו להעביר את הברכה לישראל. שרתי. אז אנחנו יכולים לשרת בארץ ישראל את הקדוש ברוך הוא. היא הנשמה שלנו מתעוררת, הנשמה שבתורה מתעוררת, מחוברות ביניהם. אלא, צריך לתרגם את זה, ליישם את זה, כן.
אני רוצה כל גדולי התורה בחוץ לארץ שניסו לעלות לארץ. יש מקרים עוזי דופן, אבל...
תסתכל, תסתכל בחתם סופר. איך הוא כותב? במסכת שבת, דף למד א', בפירושים שלו. על חסרון תורתו בגלל שהוא לא בארץ ישראל. תראה איזה געגועים הוא כותב. רבי יעקב אנדין בהקדמה לסידור שלו, למעלה מ-200 שנה, אגרה בתיאור שלו, יש מציאות שאנחנו לא יכולים לעלות לארץ. אז אומרת הגמרא בסנהדרין, על בסיס פסוקים באחד, במחשכים ושבעני, נתן לנו נקודת אור גם בחוץ לארץ. אבל אותה הגמרא בבלי, שנקראת במחשכים ושבעני, אותה נקודת אור, היא אומרת בגמרא במסכת חגיגה בדף A, כיוון שגלו ישראל מעל אדמתם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. התורה לא מופיעה בשלמותה. אני יכול לצטט מהגמרא בברכות, בדף ח' ההפך. שאין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת עמוד של הלכה בלבד. ורק לשכוח, או לפעמים יותר חמור מזה, לא לדעת, שהמילים הראשונות של המשפט הזה הושמטו. כי שם אומר רבי עמי, מיום שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דע ללמוד של הלכה בלבד. בשבת יהיה יום הזיכרון של בעל השריד האש, רבי יחיאל יעקב ויינברג. הוא מתוך קומת תורתו לימודית, כתב גם ספר בענייני אמונה ומידות שנקרא לפרקים. והוא מנתח את הגמרא מסכת שבת בדף קפה. הגמרא לומדת פסוקים מאיכה על נשית היא טובה. זה מתנאה ורחיצה וכלים נעים, הכל נשית. ושם הוא מבאר בעל הסרדש. שבארץ ישראל תחומי החיים יכולים להתחבר, הרוח והחומר. בחוץ לארץ הכל מפוצל. אז נשית היא טובה. אז כלים נעים. וכל הסוגיות שקשורות לטעם החיים, אין אותם בחוץ לארץ. ברגע שהנשמה שלנו נמצאת במקום שלה, כוחות החיים גדלים. אז מתעוררת שאלה גדולה. האם כוחות החיים באמת הופכים להיות משרתים או מתהפכות היוצרות ובעצם נשאר עניין הרצון העניין האישי אני בולט ומה שאני בוחר ומזדהה ומקבל או מה שלא לא ואז הופך כל העניין של הכניסה לארץ שמרן אחידה בסגנונו וחתם סופר בסגנונו דיברו על כך שהוא יכול להיות השינוי הזה בכניסה לארץ, להיות המחבר בין הנפש והחיים לבין התורה, יכול להפך להיות לרועץ. אי פעם יהיה עולם מודרני שבו יהיה ערך כמעט עליון חופש הביטוי. אתם אין לכם יצרים, אז אתם, מה זה חופש הביטוי? אני אומרים לחופש הביטוי, למה אני רוצה לדבר לשון הרע? חופשי, אתה יכול לדבר, אתה יכול להדליף, אתה יכול להחתים מישהו לפני שיש כתב אישום, הכל אפשרי, במסגרת הדמוקרטיה. מה הבעיה? שבתורה כתוב, דרך ישם לך, אל תשכח את נגע הצרעת, ומשם מה עשה השם למרים? בתורה כתוב בעצם, אסור לדבר לשון הרע. אז אם אתה מצלם את הנפש לדקה, באותו מצב שבו, מצד אחד אני רוצה לדבר לשון הרע, מצד שני התורה אומרת לי, אל תדבר לשון הרע. אז בצילום הדקה הזאת, אני כפוי. אני לא אומר רצון. אבל יכול להיות שהאדם יכול לעשות תהליך בתוכו. עשיתי פעם נהג מונית. לא מכיר אותו, לא מכיר אותי. סוף הנסיעה אומר לי, אוי, לא הפעלתי מונה. אמרתי לו, בסדר, כמה אתה רוצה? אני אשלם. התחיל לצחוק. וכמה שאני רוצה? אמרתי לו, תשמע. בוא נעשה הסכם. אתה 5 שניות עכשיו מסתכל בראי. ושואל, מה אני רוצה? מה שאתה מגיע למסקנה, אני משלם. קיבל את ההצעה. 5 שניות, תסתכל בראי, גומר את 5 שניות, אומר לי 20 שקל. והפנים שלו נהיות רציניות. ואז אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אני לא מאמין. לא מאמין שמה שקרה לי עכשיו. הוא אומר, אני רציתי להגיע לך 2,000. אבל זה לא אני. מה פה זה לא אתה? זה אתה פה, אתה יושב. אתה המונה. אתה רוצה להגיד 2,000. איך זה ירדו כל כך הרבה אפסים בתוך 5 שניות? זה ביטוי פשוט. הוא קורה הרבה מצבים בחיים, הרבה מאוד אנשים. הנפש שלנו, ברמות הכי פשוטות של החיים, יש בה שכבות. לא הכל מכונס בשכבה החיצונית. יש שכבות יותר פנימיות. נכון למשל, או בהקשר הזה זה כן תשומת לב נכונה, ששעת קרב היא מבחן גדול לשכבות. איזה שכבות פנימיות אז מתפקדות? לא בגלל שאז הזמן לסמינריונים. שעת קרב אדם צריך להחליט בתוך 2 שניות מה הוא עושה. הוא צריך להתגבר על אחד הקשיים הכי גדולים בחיים, וזה פחד. להתגבר על הפחד. אבל בלשון אחרת זה לא בדיוק להתגבר על הפחד, אלא זה להעמיד במקום נכון את תודעת השירות. בזה הוא עסוק עכשיו. הוא עסק בחיים שלו. זה ברור גדול. ואז בהחלט בתוך שכבותיו הפנימיות, יש כל מיני מרכבים. במשך החיים שלו, הוא אישיותו, משפחתו, חבריו, המוסדות שהוא למד, הכל, הכל נמצא שם. ואין שום תחרות בין גורם לגורם. אני אף פעם לא מבין במסיבות סיום של י"ב, מזמינים את הנימוס כזה, הכרת הטוב, מזמינים את המורים שהיו ביסודי. והגננות, מה איתם? זה מתחיל מגיל אפס. אומר הרב קוק עוד לפני גיל אפס. אי אפשר לחתוך ולהגיד זה או זה. אפילו המושג זיו עיקונים, שלפי חלק מהחז"ל אצל יוסף, זה זיו עיקונים של אביו, אז לפי הירושלמי זיו עיקונים של אמו. זה הכל משלים אחד השני. ואז נכון שיש מבחן, ברגע האמת מתקלפות הרבה קליפות, הרבה שכבות חיצוניות אין להן שום אחיזה, ואז השאלה מי זה הבן אדם בפנים. כן. יש חשיפה של העובדים הפנים, בגלל שכשנכנסים לארץ, כל נשמתנו הלאומית מתעוררת לחיים, אז כוחות הנפש שלנו, הניזונים מאותה נשמה לאומית, הם מתעוררים. ואז הבחירה, שאמר לנו רבי יהודה הלוי, שם חיים מהמשפט הזה, מסביר כל כך הרבה דברים. שורש האמונה הוא שורש המרי. יש רשמים אלוקיים, אומר רבי יהודה הלוי במאמר הראשון, שהם נקלטים בעולם, אתה קולט אותם נכון בענווה, זה עבודת השם. אתה קולט אותם בצורה של גאווה, זה חטא העגל. החיים שהתורה, כפי שראינו בספר דברים פרק ד', לא חוששת להגיד אותם. למען תחיה, אתם מדבקים השם כולכם, חיים כולכם היום. החיים, יש בהם שכבות חיצוניות. אתה הולך שמה, אתה מפסיד את השירות, אתה מפסיד את הכלל, אתה מפסיד את התורה. אתה מרוויח אולי חוויות רוחניות פרטיות. אתה הולך למקום הפנימי, אתה חי חיים אמיתיים. זה התחיל מבחוץ, אבל הם לא היו חייבים לתרגם את זה בתורה ומצוות. כן, זה נראה משהו שהוא קשור לרצון, אבל לא מספיק. זה התחיל. בקו חומק שזה היה מחובר להמשך בניית בית המקדש השני, זה עוד יותר במדרגה, אבל זה באמת לא מספיק. זה מבחן גדול. והוא, אני חושב, הוא חלק מציאת מצרים. אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד מות. בספר שמות פרק י"ב. פרשת החודש. למה אתם לא יכולים לצאת עד הבוקר? אומר רש"י משהו לא ברור, לא מובן, על פי הגמרא בבבא קמא בדף נ'. כיוון שניתנה רשות למשחית, שוב אינו מבחין בצדיק לרשע. מה הולך פה? השגחה אלוקית. אם באמת היינו סופרים את הצדיקים לפי המינוחים שלנו, היו 10,000. הם לא יצאו ממצרים. כי היציאה ממצרים יציאה של אומה. יחידים לא יציאים. הדתיים לא יציאים. הדתיים הלאומיים לא יציאים. הדתיים החרדים הלאומיים הימנים השמאלנים לא יציאים. החרדים לא יציאים. ש"ס לא יוצאת. מה יהיה עם הקדוש ברוך הוא? איך הוא יחזיק מעמד בלי הצדיקים האלה? יש אומה. שם אומר הרמב״ם את המשפט שלו, באזור יציאת מצרים, על פי המכילתא בירושלמי, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. עכשיו, מה זה להוציא עצמו מהכלל? מה המדרש אומר פה בפסקה 3? מה זה מכת חושך? כל המכות הם ברור, אומר אור החיים הקדוש, בתוכנו. מה קורה איתנו? תודה רבה, עבדוך עמי. מה קורה איתנו? מה קרה איתנו בחושך? אומר המדרש. התברך שמו של הקדוש ברוך הוא. אין לפניו משוא פנים. הוא חוקר לב, הוא בוחן כליות, הוא לא חוקר מגזרים. הוא לא מתעסק בכל החיצוניות הזאת. הוא פנימי. מה יש לבדוק בלב? לפי שהיו פושעים בישראל, זה נקרא רשע, זה נקרא פושע. מי שמוציא עצמו מן הכלל, כלומר, המגמה האלוקית מתגלית דרך גאולת הכלל. אתה לא רוצה, אתה רוצה להישאר במצרים, אתה רשע. זה בכלל לא משנה, לא הלבוש שלך, ולא מה יש לך על הראש. זה לא משנה בכלל. אם אתה מתכחש למגמה האלוקית, אומר יש להגיש לרבא בבא חנה, אלא הסנינה לכו. בסדר, רב צודה היה אומר, לא שנאה, תרומת. מה תרומת? על רב אבא בחנה. השם אמר לקורש להגיד לכם לעלות. איפה הייתם? עכשיו, שם לא היית צריך להגיד הלל ביום עצמו. הרצל, כן, לא. לא היית צריך להתעסק בזה. היה לך הודעה מהנביא ירמיהו, חולפות 70 שנה, בית המקדש השני ייבנה. לא בשמיים נחזיק ראש לספור 70 שנה. היה לך פתק מהנביא ישעיהו חתום, כשר. הוא אומר לך, שם הגואל כורש. לא בגמטריה, לא עם הכולל הקטן, לא עם הכולל הגדול. הכל ברור. מגיע כורש, עברו 70 שנה, מה לא ברור? תעזוב את חוץ לארץ. עכשיו, במי מדובר? מדובר ברבא בבא חנה. מה שאלת קודם? גדולי ישראל. כל אדם, גדול או קטן, לא אני השופט שלו. לא אני דן אותו עד שלא אגיע למקומו. זה לא הנושא. הוא ילד בשמיים, ישאלו אותו, שירתת או לא שירתת? מה עושים בדין של שמיים? אני לא יודע. האם צריך לקחת את זה בחשבון? צריך לקחת את זה בחשבון, כן. האם אני חי את החיים שלי בשביל השכבות החיצוניות? או השכבות החיצוניות משרתות את הפנימיות? זה צריך לשאול, אדם צריך לשאול את עצמו את זה. האם כל רגע ורגע אני מרגיש את הרצון המיוחד וההזדהות המיוחדת בדוגמה הזאת של שמירת הלשון? אני לא מרגיש הזדהות. אני רוצה לדבר לשון. אבל מי נתן לאדם את כושר הדיבור? ובשביל מה נתן לו? כשמדברים לשון הרע לא משרתים. אז במהות של דברי מרן החידה, במהות של דברי החתם סופר, היה צריך להיות מצב שבו בני האדם מדברים דיבור יותר נקי בארץ ישראל. ביטוי כזה בגמרא בנדרים. רבי יוחנן אומר, ונתתי לך שם לב רגז. פה בארץ, פחות רוגז. נו, אז מה? אז מצאתי אדם רוגז פה בארץ. פספס, מה לעשות? הכל בבחירה, אין שום כפייה בארץ. אבל אפשר לחבור לשכבות הפנימיות. לא צריך להישאר בחיצוניות. זה פושעים. איך?
מבחינת השכבות החיצוניות, אין הבדל בהזדהות אם לצורך העניין שמירת הלשון בין חוץ לארץ לישראל.
יכול להיות שלא יהיה הבדל, תלוי בבן אדם. היכולת לחיות את המושג של הופעת התורה בנשמה של האומה, זה קשור לארץ. האם באופן אישי פרטי אדם יכול להיות בעדינותו אדם עדין גם בחוץ לארץ? הוא יכול להיות כזה, בהחלט. מה זה פושעים שהיו בישראל? היה להם פטרונים מן המצרים, היה להם שם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת, זה הכל. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אביא עליהם מכה בפרסיה וימותו, יאמרו אמיצים, מה שעבר אליכם עבר עלינו. אז רק כדי לא לבייש את ישראל, הביא השם חושך. זה באמת חלק מהמושג של הרצון בהקשר של הארץ. זה המגמה הזאת להבין שהקדוש ברוך הוא יוצר את ישראל, הוא יוצר בהם כוח לשרת אותו. הוא לא מעמיד בניסיון את מי שלא יכול לעמוד בניסיון. הניסיון של הדור שלנו באמת ניסיון לא פשוט. יש משהו בנבואת ירמיהו שהוא אולי קצת משלים את התמונה הזאת. בהתחלה בפרק למד א' פה בפסקה 2, צד שמאל. אחרי הנחמה הגדולה של רחל אמנו, אחרי הבירור עם אפרים הבן יקר לי, אומר הנביא, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיתי לבך למסילה, כנסת ישראל. דרך, תראו הכתיב, הלכתי. זה רשב"י. כל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עימה. הקריא, הוא הלכת. הוא אומר הנביא, שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. זה תנועת תשובה גדולה. לשוב אל הארץ. עד מתי תתחמקי הנה בת השובבה, כי ברא השם חדשה בארץ. נקבה תסובב גבר. גם את המילים האלה יכולים לקחת לכל מיני מחוזות של שינויים שישרתו שכבות חיצוניות של הנפש. פה המגמה היא ביחסי העם והארץ. אם אתם העם ישראל לא תבינו ברגע מסוים שאתם צריכים לחזור לבית שלכם, אז הארץ תעשה את זה, היא תחזיר אתכם. הנקבה הארץ, היא תסובב את הגבר, את העם, תחזיר אותו. כמו לומר, הארץ תטבע את אלבונה. יש תיאור מזעזע של החתם סופר, שנת תקוף צדיק זין. זה בערך 30 שנה אחרי עליית תלמידי הגר"א. זו הייתה שנה נוראה, אולי זה בימים האלה, אני לא זוכר את התאריך, של רעידת אדמה בצפת. השמועה הקשה הזאת מגיעה לחתן סופר, הוא אוסף את הציבור, עושה הספד. ושם הוא אומר להם, לחתן סופר היו כתפיים חוות של תורה, שכל הרעידה הזאת, כל רעידת אדמה הזאת, נהרגו שם אלפי אנשים. היה נורא. זה היה בגלל שירושלים טבעה את אלבונה, למה תלמידי הגר"א הלכו לצפת? עד כדי כך. כשמתעורר מהלך הגאולה, אז חלק מכוחות האומה שנמצאים בארץ, תובע מהחלק האחר, למה אתם לא מתייצבים? למה אתם לא באים לשרת? מתוך זה מתרחב המהלך להיות מהלך לאומי, נווה צדק, הר הקודש, יחדיו, אומר המלבים על פסוק כ' ג'. אז זה גם גורם לירמיהו באופן האישי יותר שלוות הנפש, הוא יכול לישון, מבטיח הקדוש ברוך הוא, הנה ימים באים, כאשר שקעתי עליהם לנטוש, לנטוץ, אני אשקוד עליהם לבנות ולנטוע. מתוך כל ההתפתחות הזאת, של חזרת העם לארץ, של בניית המהלך הלאומי מחדש, תהיה גם, יהיה שינוי רוחני. איך הוא מוגדר? הנה ימים באים נאום השם וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. זה גנבו לנו הנוצרים, אבל זה המקור כאן. מה תהיה הברית החדשה? אדם המודרני שומע את המילה חידוש, הוא מאבד את הצפון. אין דבר יותר חדש, יותר גדול בעולם מלחדש. זה בולמוס, אומר הרב קוק, גורם המון נזקים. הוא אומר הנביא ומגדיר בפסוק למדלה בצורה ברורה. לא כברית אשר קראתי את אבותם. מה היה אפיון הברית שקראתי את אבותם? ביום החזיקי בידם. כפייה. להוציאה מארץ מצרים אשר הם הפרו את ביתי ואנוכי בעלתי בה בכוח. לאום השם. אז מה תהיה הברית החדשה? כי זאת הברית אשר חוט את בית ישראל אחרי הימים ההם רק מתוך חזרתנו לארץ. אין ברית חדשה בלי זה. מה יהיה שם? נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם יכתבנה. הייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. לא כתוב נתתי תורה בליבם. לא כתוב נתתי תורתם בליבם. תורתי, תורת השם. נכון, תורת השם, שהייתה בכפייה, שהייתה מבחוץ, היא הופכת להיות בפנים. אבל היא באה מכתבנה. לפתח אתה תרובץ. כי אם זה בקרבי ואם זה על ליבי, אז אני כבר בא לבית עליה. אנחנו רואים רוחות כאלה נושבות. אבל זה החמצה בתהליך. היא בעצם יש פה עליית מדרגה של המושג הלאומי. מתוך השלבים הראשונים בגאולה, של הופעת רצון השם, של הופעת תורת אלוקים, שהיא לא משתנה. אולי לא במקרה, הנבואה הזאת גם אומרת את פסוק למד ג' לא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום השם. יסלח לעוונם וחטאתם לא יזכור עוד. נכון שאם מגיעים למציאות הזאת בדמיון יותר מדי מהר, אז כל המושג של שימוש תם דחמים הולך ונשחק. בעצם התוצאות שלו הם שוב הבלטת השכבות החיצוניות ושחיקה, שחיקה בשירות. אבל כן הנביא מסמן שפערי המעמדות בין הלומד למלמד הם יקטנו. יהיה יותר אופי של לימוד בחבורה. שברור שאנחנו כתלמידים צריכים רבותינו. אבל היכולת שלנו כתלמידים להוציא מתוכנו, מתוך מה שאנחנו לומדים מרבותינו, היא יכולת אחרת מאשר דורות קודמים. זה כבר ניצנים של הברית החדשה. כה אמר השם, פסוק למדלן, למדי, נותן שמיים לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוקיים וימוג עליו, השם צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבוטו מיד גוי לפני כל הימים. ובזווית אחרת, פסוק הבא, אם ימדו שמיים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ, למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל. כל זמן שישראל קיימים, העולם קיים. לימים יגיד רבנו סעדיה גאון, לפני 1,000 שנה, משפט שמהווה היום להרבה אנשים הבנה כביכול, התורה היא קודמת לעם. והכל תלוי בקיום התורה או באי קיומה. אמר רבנו סעדיה הגאון, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. לכאורה המשפט הזה אומר רק תורה. אבל המשפט הזה נמצא בתוך הקשר מסוים, בספר אמונות ודעות של רס"ג, במאמר השלישי, הוא עוסק שם בשאלה איך להוכיח שהתורה היא נצחית. אז הוא מביא כמה פסוקים על לדורותיכם, לדורות עולם, וההוכחה האחרונה שלו זה הפסוקים האלה בירמיהו, כאן ובפרק למד ג' פסוקים דומים. אז אומר רס"ג כך, כיוון שהקדוש ברוך הוא מעיד שעם ישראל נצחי, אז גם התורה נצחית, כי אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. נצחיותו של עם ישראל היא המלמדת על נצחיות התורה, לא ההפך. יכול להיות שבפרק שעוסק בחשיפה מחדש של כוחות האומה, חשוב לקדוש ברוך הוא להגיד על הנצחיות הזאת, על נצח ישראל. נכון שנמשוך קו משם עד למציאות של החיים, למורכבות שלהם, ליצרים שבהם, לסדרי עדיפויות שבהם, זה עבודה גדולה. בהפטרה של פרשת בו, אומר ומסכם הנביא, פסוק כ"ז למטה בצד שמאל, מתי אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל. יש בפסוקים הקודמים בפרק מ"ו שחשבונות אלוקיים מול מצרים, מול בבל, ככה אומות זזות, משתנה המצב. מה הולך איתנו? אומר השם לנביאות, תגיד להם, אל תירא עבדי יעקב, אל תחת ישראל. הנה משיחך מרחוק, זרחה מארץ שבים. עכשיו יעקב ושקד ושענן ואין מחריד. לפי חלק מהסידורים, יש נוהגים להגיד את הפסוק הזה בסוף תפילת שחרית. אתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, כי איתך אני. כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידעתיך שם. ואותך לא אעשה חלה. אז נושמים לרווחה. השערה חלפה. ויסרתיך למשפט. עד שתהליך הגאולה לא יהיה נקי, לא יפסקו האיסור. וגם זה חלק משאלת השירות. המוכנות לשרת. היום באיזשהו הקשר יצא לפגוש כמה אנשים בגוש קטיף, אז אחד מהם שלח לי אחר כך סמס, לא זוכר בדיוק את ה... אבל זה, הוא בעצם ציטט דברים שהוא כתב לבנו שנכנס להילחם בצוק איתן. איך אחרי כל מה שהם עברו בגוש קטיף, מסוגל אבא לכתוב לבן שלו, חזק ואמץ, תעשה משימתך כמו שצריך, תשרת. זה כוח מיוחד, שהוא באמת קשור להרבה ענווה, והבנה שכשקדוש ברוך הוא מציב משימות, הן אפשריות. גם כשהוא מציב קשיים. והביטוי בסוף הוא, סרטיך למשפט ונקה לא הנקה כך. בוודאי שהאיסורים לא חלילה מגמתם להחליש את הכוח, אלא מגמתם להפך. לחזק ולהצמיח את הכוח. זה א' שבט, צמיחה, התחדשות, התחדשות כוחות החיים, קבלת התורה מרצון, ומוכנות להרבה עמל בצמצום הפערים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבראת, הלך בנו, שכל חי, ברוך העולמים.